Radio Sol Sisayo. Radio Sol Sisayo. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, צהריים טובים, נועם סלע, מה קורה?
צהריים טובים, בסדר, תודה שזמנת אותי.
בכיף, בכיף, דבר קרוב ככה למיקרופון, תיישר אותו קצת. כן, כן, בדיוק. וצהריים טובים לריק עובר, מה המצב ריקו?
שלום, נועה, מה קורה? מה נשמע? מה קורה? ומה קורה, נועה? מה העניינים? לא נפגשנו מזמן באולפן.
כן, כן, מה איתך?
אחוות שדרנים ו... מה קורה, ריקו? שבועיים לא היינו כאן בשידור, ואתה בכלל מבריז לנו מאז שנהיית בכל מיני...
כן, כן, קשה, קשה. אנחנו עמוסים בצילומים, אבל נהנים, שזה מה שחשוב. מנסים גם לשקף לכל ה... מאזינים והצופים בטלוויזיה את מה שאנחנו מדברים פה כבר 10 שנים וגם את מה שקורה בנדלן בצורה כיפית.
11 שנים.
נכון, נועם, היה לך כיף בשידור, נכון?
היה נחמד מאוד לגמרי.
11 שנים, ריקו, 11 שנים.
11 שנים,
יאללה. אני עושה רדיו 11 שנים היום, ממש עולה לי עכשיו פתאום, אתה יודע, התזכורות של פייסבוק, 11 שנים רדיו, פה ברדיו סול אני כבר 7 שנים. עוד מעט אני בתוכנית ה-300 פה ברדיו סול. ריקו, אני רוצה שתפנה לך את הלוז. אתה תגיע לתוכנית פה, ה-300 שלי ברדיו סול.
אם זה לא נופל על יום צילומים, שאתה יודע שהם בימי חמישי פעם בשבועיים, אז בהחלט
ריקו,
זה מה שאני עושה.
ריקו, אני הייתי מבטל את יום הצילומים בשביל תוכנית של רדיו סול.
או נערה אחותך לתוכנית ה-300.
וואו, זה בכלל, אני אתרגש מאוד.
האמת ש... מה, מה, זה כבר סיכום שנה? מה אנחנו היום ב-20 ובקריסמס?
אנחנו בקריסמס, ובוא... שמע, אני אגיד לך משהו ש...
ריבית בנק ישראל ירדה, אני חושב שמאז לא דיברנו על הריבית שירדה, אני לא זוכר כבר. ואיך אתה בתור אחד שחי את עולם הנדלן בשטח, קצת יותר, אני חי את עולם המשכנתאות, איך אתה רואה את זה כרגע בשטח, מעולם הקבלנים שהריבית פתאום ירדה, בכלום, אבל ירדה, 0.25% כמעט.
כן, אבל זה כלום, זה עדיין לא משפיע. אני אתן לך את זה בדוגמה. אתמול הייתי בהלוויה של חבר טוב, אחותו נפטרה, פרשתי שם עוד חבר אחר טוב שהוא מהתחום שלנו בענף הנדלן, ומשרד אדריכלות, ותיק וטוב, שמעסיק הרבה עובדים, הוא נאלץ בשנה האחרונה לפטר כמעט חצי מהמשרד שלו, בגלל שהיזמים עצרו את הבנייה, עצרו בגלל כל המצב הזה. וזה מה שמפחיד אותי, זה עשה אותי כל כך עצוב אתמול, גם בגלל ההלוויה, אבל גם בגלל הדבר הזה, זה פשוט, אתה יודע, זה מכה כל כך גדולה, משרד שעובד עשרות שנים, שהוא אומר, יש לי עבודה, יש לי בחוץ עבודה ברמה של הרבה מאוד פרויקטים, וזה מתורגם כמובן לכסף, אבל מצד שני הם לא מתחילים, היזמים אומרים, הולד, מה אני עושה? יש לי אדריכלים, יש לי עובדים, איך אני אפרנס אותם? איך אני אפרנס את עצמי? עכשיו, תחשוב, זה מקרה אחד. אתה יודע כמה עשרות ואם לא מאות מקרים כאלה שהכל עוצר? פשוט הכל עצר. בגלל הקטע של האנשים שלא נכנסים למשרדי מחירות. ואני רואה את זה, זה ממשיך. ממש לשאלתך לגבי הריבית, כן, זה ממשיך. זה עדיין לא קרה כלום ושום דבר, רק אם הריבית תרד בצורה מאוד מאוד דרמטית, ולדעתי גם אם יהיה איזשהו שינוי בנובמבר הקרוב ברמה המדינית. עכשיו בכלל שהוסיפו לנו בשבוע האחרון את המצב רוח החדש על איראן, אז בכלל זה מחזיר אותנו עוד אחורה.
בטח, קצת היינו שמחים מחנוכה, אז אמרו לנו, יש איראן בפתח, בואו, תחזרו למציאות שלנו.
בדיוק, ונדלן זה קטע של מצב רוח. אני עדיין נשאר אופטימי, אתה מכיר אותי כבר כל כך הרבה זמן, אופר. אני עדיין נשאר אופטימי, ואני חושב שיהיה כאן פרוספריטי. ואני יודע שבאים כך את ניר שחר חברנו, שאני יודע כמה הוא מביא קונים מחול. יש עוד אחד שכן מעליי שמביא צרפתים בעשרות לקנות פה. יש תזוזה. אבל אנשים מהארץ עדיין מפחדים. וזה לא זז. אם לא ישתנה משהו מאוד בקרוב, לא יהיה כיף. לא יהיה כיף. גם החברה שאני עובד בה, אנחנו מחזיקים את האנשים, למרות שפרויקטים לא התחילו, פרויקטים חתומים שלא התחילו, כי אז אני אומר, בוא נשניה, נחכה, כי קשה במחירות, אז מה, אני אתחיל כבר, נתחיל לשלם, אין לי מאיפה, אני רוצה שיהיה מחירות. או פרויקטים שאנחנו צריכים למסור, ואנחנו מורחים את המסירות במשך 6, 7, 8 חודשים, כי הלקוחות שקנו, פרויקטים שנרכשו ב-100%, הלקוחות לא באים לקחת את הדירה, כי הם לא יכולים להשלים משכנתה. נקודה. אתה מבין איזה עצירה של הגלגל?
עכשיו, אבל משהו שהוא שאותי, אתה יודע, אני מסתכל עליו, ואני אומר, בסוף, כרגע קבלנים קצת מורידים מחירים, תכף אני אדבר גם עם נועם בכלל על השכונה חדשה שהולכים לבנות כאן.
אז לא עבוד לך פיקציה הורדת המחירים.
כן, לא, עזוב, אבל בוא נדבר, מחר הכל יהיה ברור, בסדר, הכל יהיה טוב. בוא, נהיה אופטימיים. עדיין חסרים כאן, אנחנו מדברים על זה שנים יחידות דיור במדינת ישראל. עדיין האוכלוסייה כאן גדלה ב, אנחנו מדברים, פעם איתך דיברתי על 180 אלף איש בשנה, הרי נכון שנולדים, היה שיחה איתך על הדבר הזה.
נכון, איך אתה זוכר, יאללה, נכון, פעם אמרתי בחברה שנקראת DNA, ואני יודע שהממוצע זה 185 תינוקות חדשים בכל שנה ב5-6 שנים האחרונות.
זה היה, אפילו החברה שם הייתה בירוקה בכפר סבא. זה כזה זיכרון יש לי.
בול, נכון.
יש לי זיכרון של פיל. אבל מה יקרה בעוד שנה? שהסכר ייפרץ. המחירים עוד פעם יקפצו, ועוד פעם יהיה קשה לרכוש. אני,
אנחנו יודעים שאחרי מלחמות יש בייבי בום.
בסדר, המלחמה עוד לא נגמרה.
מה?
המלחמה עדיין לא נגמרה. יש לנו עדיין חטוף אחד.
כן.
הסבב הראשון, השני לפנינו עם איראן כנראה.
כן.
יודע.
כן. כן, אבל תשמע, נכון, חסר ים של דירות. אנחנו כרגיל אומרים, מכירים את זה כבר כל המאזינים, תוכנית המאה של הממשלה ב-2048, אמורים להיות כאן 17 מיליון תושבים וחסרים 2.5 מיליון דירות. שמעתם את התקליט הזה כבר לא יודע כמה פעמים. ובאמת נועם שיושב לידך, הולך להקים עכשיו שכונה מטורפת. אני מכיר אותה כי באמת צילמנו את זה וראיתי את השכונה המדהימה הזאת, וגם אני פתח תקווהי לשעבר עד לפני, לא יודע, 20 משהו, 20 שנה בערך. אז אני מכיר את המקום טוב, ואחלה לוקיישן, רק כבוד, וזה מקום מדהים. אבל בסוף יזמים צריכים לבנות שם. נועם עושה את כל ההכנה הכי מדויקת וטובה ומהירה שבעולם, בסוף יזמים צריכים לבנות שם. ואם הם יעצרו או יגידו בוא נחכה שנה, שנתיים עד שירד המבול, אנחנו בבעיה. לא יהיה גם פועלים שנצטרך לבנות 200 אלף דירות בשנה, כדי באמת להשיג, אין פועלים.
בקיצור, כולם צריכים לשנס מותניים ולהגיד, אוקיי, חבר'ה, אנחנו עכשיו, בואו, מי שיכול להיכנס לעסקאות נדלן, שיקנה עכשיו עסקאות נדלן, כי כמובן באחריות ולא לשחק אותה אבו עלי, אני אהיה בסדר. אחד, הוא גם מתמרץ את השוק, שתיים, כנראה הוא יהנה ממחירים סבירים עדיין, כי כנראה בעוד 3-4-5 שנים המחיר ימשיך לעלות, יהיה יותר
ברור.
קשה.
לא, פחות מ-3-4-5 שנים, יותר, לדעת. אני מקסימום חושב שזה בסוף שנה הקרובה, מיד אחרי הבחירות, או הרבה 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 לפני, כלומר, אם אחרי פסח, שזה מצב רוח של מחירות גם, ובאמת יש לב בית, ורנגו איליה, החטוף האחרון, יחזור לקברו, אז אני חושב שבאמת יהיה כאן כבר באפריל הקרוב. ואני באמת גם אופטימי שזה יקרה. מי שיש לו עכשיו כסף, רוצו לקנות דירות, חברים, רוצו לקנות דירות, כי המחירים יעלו, נו, מה, לא ברור.
ריקולה, כרגיל, שמחנו שוחח. שבוע הבא, אתה יודע את מי אני מארח כאן?
נו.
חגית קודמן, מכיר אותה?
חגית, אני חושב שכן.
בטח, אתה חייב להכיר אותה.
ברור.
חייב להכיר אותה.
תאמין לי.
מחברת קובי אורון?
בטח, ברור, ברור. בטח, חגית, ברור.
ספוילר? היא נכנסה לעסק הזה של פיקוח בנייה דרכי.
אופה, אני חושב שקובי הם הכי גדול בארץ בנושא של ליווי דיירים, דרך מורה.
אני אספר לך ספוילר, היא אשתו של הרואה חשבון שלי. היא אשתו של הרואה חשבון שלי, של חמי הרואה חשבון שלי, ופעם חיברתי לחמי שום קבלן, כי הוא חיפש מישהו שיפתח לו חברה בעם. הוא נפגש עם חמי וחגית הייתה שם, ואמרה וואלה זה מעניין אותי הנושא של פיקוח בנייה. משם, משם הכל התחיל.
מדהים.
דרך אגב, זה נלך אחורה 7-8 שנים, דרך קשרים אותו קבלן, שזה, אתה זוכר. ריקולה, שיהיה לך סוף שבוע נעים.
תודה, תודה, תודה. ושתהיינו שנה הבאה נפלאה עם לא נדבר כנראה עד תחילת שנה הבאה, שזה עוד שבוע.
כן, כן.
ווואלה, שיהיה לנו רק שמח בחיים, רק בלב, טוב, בנשמה, רק טוב. ונקנה דירות, ונועם, תמשיך עם הטוב שאתה עושה.
תודה רבה, בהצלחה.
אחלה ריקו, ביי.
יאללה, ביי. ביי.
המחשב לא עולה לי. צהריים טובים, אנחנו ממשיכים, פרלמנט הנדלן, רדיו, סול, מה קורה נועם?
ברוך השם, מה שלומך?
ברוך השם זה טוב. אז כן. אחרי ששמענו מריקו קוני דברים כאלו או אחרים, תשמח לדעת קודם כל מי זה נועם. נתחיל עם זה.
וואו, שאלה גדולה, לא התכוננתי.
לא התכוננת?
בפרטים היבשים אני אגיד.
בפרטים, אתה יודע, אנחנו רוצים להכיר את האורחים שלנו כאן.
בפרטים היבשים... נועם סלע, אני נשוי למיכל, יש לי 5 ילדים. אני גר במושב בשרון, מתעסק בתחום הנדלן, בוא נגיד התחדשות עירונית, משהו כמו 8 שנים, משהו כזה. הייתי בעבר במשרדי ממשלה, ליוויתי שרים, הייתי ב5 משרדי ממשלה. משם, מהתחום הציבורי, הגעתי לשוק הפרטי, ואז חזרתי ו... כהנה וכהנה. זהו, משתדל לעשות כל יום טוב לסובבים אותי, ומרגיש זכות ושליחות להיות איפה שאני היום.
שמע, אני חושב שבסוף הדבר הזה שנקרא נדלן זה סוג של בניית הארץ.
חד משמעית.
בכל מי שעוסק בתחום הזה, התחום הזה הוא מנעד ענק של בעלי מקצוע, החל מהסינים שעוזרים לנו לבנות את הארץ, עד השמיים, ובאמצע יש את כל העסק הזה. ואנחנו רוצים היום לדבר על השכונה החדשה שנקראת צמרת, שזה מאוד מעניין אותי דווקא, כי אני חושב שעד היום, אנחנו 11 שנה כאן בתוכנית רדיו, לא דיברנו על שכונה שמתחילה באפס. דיברתי על הרבה שכונות, ואפילו לצורך העניין רוב הישראל, כמעט עשור, אבל כבר היו בניינים, ואיך... פה אנחנו מדברים על שכונה צמרת, שמי שלא מכיר, בסירקין.
מדינת ישראל החליטה לפני מספר שנים לפנות את כל בסיסי המרכז, כל מחנות המרכז, אני עושה קונוטציות, אבל מחנות המרכז של מדינת ישראל, צריפין, ועוד ועוד. וחלק מהם גם מחנה סירקין הישן, שיש בו המון המון היסטוריה שזורה באדמתו. וזה בעצם הזדמנות חד פעמית לבוא ולבנות משהו מאפס. והמחנה הזה, כן, שהוא ישבו בו גם קורס קצינים, ובסיס חיל האוויר, והיה שם בסיס חיל האוויר עוד מהתקופה העות'מאנית. ביחידות כאלה ואחרות,
סיירת מנכ״ל,
חטיבה 55, ויעלום, ואוקס, הרבה מאוד יחידות.
וימחים היו שם לא מעט.
הרבה מאוד יחידות, ובסיס חיל האוויר אמרנו, וקורס קצינים, בעצם פונה ב-2021, וחלק מהסכמי הגג שנערך עם עיריית פתח תקווה, החליטו להקים על המחנה הזה בעצם שכונה חדשה.
למעשה את כל הבסיסים הצהליים שפינו מהמרכז, המטרה שלהם הייתה
לפנות נדלן.
לפנות נדלן, כי הם יושבים בנדלן מטורף. בוא נקרא...
חד משמעי, ודיברתם מקודם על המצוקה ביחידות הדיור, אז זה היה פתרון, שאגב, כיוון בהחלט נכון, והיום אנחנו מבצעים אותו הלכה למעשה, וזה בהחלט, מי שחשב את זה, אני לא יודע למי לתת את הקרדיט בדיוק, זה בטח משרד האוצר, מנהל התכנון וכולי, ולא רוצה עכשיו לקפח מישהו, אבל
בהחלט... הרבה אנשים טובים שחשבו על זה.
בהחלט מהלך נכון, גם לחזק את הנגב, יחד עם זה בצבא בדרום, את הצבא בדרום, ובאמת אנחנו מקימים על הדבר הזה 3,000 דונם, שכונה מאפס.
מיקום גיאוגרפי למי שבמקרה לא יודע איפה זה צומת סירקין.
מיקום גיאוגרפי, אז שכונת צמרת, שהיא בעצם מחנה סירקין הישן, ממוקמת במזרח פתח תקווה, גובלת מצפון עם כביש 483 שמחברת פתח תקווה וראש העין, כביש 471 שהרבה מכירים אותו, שחותכת פתח תקווה מדרום, ממזרח כמעט כביש 6, בסדר?
כביש 40 למעשה, נכון, לא,
זה ממערב. ממערב כביש 40 הישן, והולך להיות כביש 40 החדש.
כלומר, כל מי שנוסע לנדבק דרך פתח תקווה, הוא לוקח שמאלה בצומת סירקין, או שהולך לשום חתונה בצומת, בסגולה, באזור תעשייה סגולה, זה בצד ימין, זה בערך בצד שמאל שלו.
רוצה להקל על המאזינים שלך, תעשו צמרת פתח תקווה בגוגל, שקנו אתר חדש, אז הם יראו בדיוק את המיקומים. בהחלט שמיקום שהוא נחשב היום פריים לוקיישן, במחנה שהוא 3,000 דונם, ובונים שם את הדבר הזה מאפס, כמו שאמרת.
אבל אני רוצה רגע לדבר על נושא של הנגישות. אנחנו מדברים על נגישות לכביש 5. אנחנו מדברים על נגישות לכביש 6, בו אחר כביש 6, לא משנה איך שאתה תסתכל על זה. דרך 4, לא 4, 7, כן, 4, 7, 1 איפשהו. לא, 4, 7, 1 הוא יותר רחוק.
אז אני אעזור לך, כי אנחנו, יש שם הרבה תוכניות חדשות. במסגרת התוכניות התחבורתיות שאנחנו מקדמים, אז יש לנו בעצם גם מחלף עוקף המשאב, שהוא מתחבר מ-4, 7, 1 ישר לשכונה. שאני הולך לצאת לביצוע בחודש הקרוב למכרז, ביצוע בסדר גודל של פרויקט של 80 מיליון שקל, שהולכים לבצע מ-471 ישר לשכונה. יש לי חיבור מזרחי.
471, מי שלא מכיר, זה כביש רוחב שלמעשה מגיע עד גבעת שמואל, עד בר אילן, לכביש 6. זה הכביש רוחב.
נכון, כביש רוחב, כמו 531, שנמצא
לרענה. וכביש 5,
כן. אז אמרנו, זה פרויקט אחד, פרויקט שני, אנחנו מתחברים בעצם, כניסה מזרחית לשכונה, תעבור מעל כביש 6, תתחבר ל-444, וכניסה לכביש 6 ממש לראש העין, כניסה צפונית ל-483, כניסה שתצא מהשכונה לכביש 40 החדש, זה פרויקט במאות מיליונים, אם לא מיליארדים, שהולכים לשקע את כל כביש 40 עד כביש 5. כביש 40 הישן הולך להיות כביש עירוני לחלוטין, משהו היום בין עירוני.
ובחורף זה יהיה סוג של תעלת מים כזאת יפה?
לא כרגע, לא, זה לא תוכניות, זה פרויקט באמת קצת יותר גדול ממני, אז אני לא אכנס אליו, אבל יש פתרונות ברמה התחבורתית שלפחות כרגע על השולחן ועל הנייר, הם פתרונות מהותיים, והפתרון המשמעותי ביותר, והחזק ביותר, והעתידני ביותר, ומה שיקדם את תושבי השכונה בצורה המיטבית, זה שתי תחנות מטרו, השכונה היחידה במדינת ישראל. שיש שם שתי תחנות מטרו בתוך השכונה.
כלומר, בונים קודם את התחנות מטרו, ואת הקו מטרו, ואחרי זה את השכונה בערך.
זה יהיה במקביל, אני רוצה להגיד שזה יהיה במקביל, זה לא כמו שהיום, אני מכיר בתחנות אחרות בפתח תקווה, במקומות אחרים, שחופרים לאנשים
מתחת לבית.
מתחת לבית. אז זה יהיה סוג של במקביל.
וחיבור לרכבת ישראל הרגילה שאנחנו מכירים אותה.
חיבור לרכבת ישראל הרגילה, יש תחנה בסגולה, אבל נכון. יהיה, ויש שם דיפו ויהיה יציאה, אבל יש תחנה 471 שדיברנו, תחנת רכבת אלעד, ויש כבר ביצוע.
שהיא יותר קרובה לשכונה.
הרבה יותר קרובה, כן, חד משמעית. אבל באמת אני חושב שהסיפור הוא המטרו. כי המטרו נבנה כמהלך מהפכני במדינת ישראל, והשכונה הזאת היא תהיה אולי הסמן הימני של המטרו במדינת ישראל. שתי תחנות מטרו בתוך השכונה, אנשים ירדו מהבניין, ייכנסו לתחנת המטרו, יגיעו לתל אביב ב-10 דקות, 12 דקות, יחזרו הביתה, יהיה להם שם שצפים, יהיה להם שם הפנאי, יהיה להם שם מסחר, יהיה להם שם הכל. יוכלו, יעבדו, ישנו, יחיו, ילמדו, הכל בתוך השכונה.
אני חושב שבסוף, באמת, במדינת ישראל של היום, אני לא רוצה לדבר איתך על עוד כמה שנים בערך, אתם תגזרו את הסרט? 5-7 שנים?
תראה, פחות.
פחות.
פחות. אתה מדבר על בניין ראשון.
אנשים, כן, בניין, אנשים שהתחילו לגור.
4-5 שנים.
4-5 שנים, תהיה מדינת ישראל עם יותר תחבורה, עם יותר רכבים, עם יותר אנשים, יהיה עוד יותר פקקים. אני חושב שהיום הקלף המנצח של כל מקום שבו אנשים הולכים לגור, זה תחבורה, זה נגישות. זה אם אנחנו נוכל להתנהל עם תחבורה ציבורית, כמו שאתה אומר, להגיע לתל אביב. שמע, אני כפר סבאי, יוצא לי להגיע עכשיו לאחרונה לא מעט למרכז תל אביב, ליד הקריה שם. חייב להגיד לך, רק עם האוטו הפרטי, כי עם תחבורה ציבורית זה סיוט.
ברור.
זה מהבית שלי לקחת אוטובוס, או לחפש חניה בתחנת רכבת של כפר סבא, ולנסוע ברכבת הכי איטית בעולם, כמו המעלית פה בבניין, הכי איטית בעולם, ואתה מפספס אותה, והיא יוצאת פעם ב-20 דקות, ואחרי שעה 8 זה גם, כן, כבר התייאשתי. אז זה לא האידיאלי, וברגע שיש לך אפשרות, כי הרכבות מטרו הן הרבה יותר מהירות, התדירות שלהם הרבה יותר גבוהה אמורה להיות מאשר רכבת רגילה שאנחנו מכירים אותה. אז זה א' ב', אני חושב שאם, ויש כאן יתרון, תסתכל, מודיעין נבנתה עם תחנת רכבת בתוך העיר. במרכז העיר בנו תחנת רכבת ואז הלבישו את העיר, אבל זה רק תחנה אחת. זה רכבת רגילה.
יש עוד תחנה באזור התעשייה, באזור העסקים.
כן, מדבר בקרבת המגורים, זה עוזר למי שגר ב... שרוצה לצאת ולקחת רכבת, שגר בבנימינה ורוצה לנסוע למודיעין לאזור תעשייה שלו. גם זה לא הכי אידיאלי כנראה, הוא יעדיף V6 ולעמוד בפקקים. שמע, שכונה מאוד מאוד מעניינת, אני תכף אנחנו נצא להפסקת שיר, ואנחנו נחזור, ואני רוצה להבין איך מתחילים, איך מתחילים את הדבר הזה.
כן.
אז יאללה, הפסקונת קטנה ונחזור לכם. ולמה המוזיקה לא עובדת לי?
אנחנו בשידור?
שוקי, המוזיקה לא עובדת. עכשיו רחוב ישן בצהרי היום לצחוק בתימים
במספרה ממול יושב האנטון מסתבר בסר הכבד חוצים שדה וגשר מעל הפסים חוצה מקום מלון בדואר בלי חלון כן כך נראית העיירה שלי אם תעצור אולי תראה אותי ואם אתה נמצא כבר בסביבה נדע לך שכאן הזמן לא הכרחי הנפח את הפח חתך ועוד כמה חורים חתך הוא בונה חלון לבית המלון מתפרנס גברת שמיד אשתו של הקצר תמיד אומרת זה המצב עשבים שוטים כלבים וחתולים כן כך נראית העיירה שלי אם תעצור אולי תראה אותי ואם אתה נמצא כבר בסביבה תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, נועם סלע, מה קורה?
ברוך השם.
פרויקט קורה. צמרת.
כן.
פתח תקווה. מחנה סגולה, מחנה סירקין לשעבר.
כן.
איך מתחילים את כל הדבר הזה? איך, אז התקבלה החלטת ממשלה לפנות את
התקבלה
מחנה...
התקבלה החלטת ממשלה, מיד אחרי זה ניגשים לבצע טאבה. בסדר, את הטאבה...
מי עושה את הטאבה הזאת?
מדינת ישראל, בשיתוף עם עיריית פתח תקווה, רשות מקרקעי ישראל, אני עוד לא
הייתי... השטח הוא מבחינה מוניציפלית שייך לעירייה.
כן. מבחינה מוניציפלית הוא שייך לעירייה, מבחינת הסטטוטוריקה הוא שייך למדינת ישראל, לרמי. שזה כן. של רשות מקרקעי ישראל, מבחינת זה הוא שייך לעירייה, מתכננים, משרד אדריכלים מארי כהן עשה את הטאבה באופן כללי, הוראות טאבה, איפה יש שטחים חומים, שטחים ירוקים, מה החזון התכנוני.
כלומר, יושב משרד אדריכלים ואומר, אני עכשיו...
ביחד לא, אבל ביחד עם הגורמים, אתה יודע, ביחד עם גורמי המדינה, ביחד עם הגורמים הסטטוטוריים של עיריית פתח
תקווה. אבל הם למעשה לוקחים דף ריק.
כן.
ואומרים, כאן יהיה רחוב ראשי, פה תחנת רכבת, פה יהיה בתי ספר, גני ילדים. עוד פעם, לא יורדים לרזולוציית ההדמיה.
זה לא תוכנית בינוי, זה טאבה. זאת אומרת, זה תוכנית שמתוכה, זה תוכנית בניין עיר שמכוחה ניתן להוציא היתרים. ואחרי זה, בשלב השני, לאחר שנחתם הסכם הגג, עיריית פתח תקווה באמצעות רשות מקרקעי ישראל, מקימה צוות תכנון עם חברת ניהול פיקוח, ומתחילים בעצם לתכנן בצורה פרטנית את הדבר הזה. אני נכנסתי לפרויקט לפני שנה וחצי, שכבר שווקו מגרשים של שלב א', ובעצם המנהלת...
שווקו, אנחנו מדברים שיווק ליזמים.
שיווק, הכל ליזמים.
כלומר, עדיין לא מדברים על הלקוח ה...
לקוח הקצה יפגוש את השיווקים הראשונים, אני חושב, ברבעון הראשון של 2026.
כלומר...
אוטוטו.
אוטוטו, נתחיל לראות פרסומות. בואו לגור בפתח תקווה.
נכון, בואו לגור בצמרת.
בצמרת פתח תקווה.
זה מה שיהיה, ואתם, אני כבר אפשר לראות פרסום שאנחנו הוצאנו, אבל בהחלט זה יהיה בריבון ראשון של 2026. המנהלת היא בעצם אחראית על הפרויקט מטעם הרשות, מטעם היזם לצורך העניין. היזם הכולל של התוכנית הזאת, זו העירייה. ומדינת ישראל, צריך לזכור, גם רמי וגם העירייה בשותפות, ואנחנו הזרוע שלהם, הזרוע המקצועית שלהם לוודא, פעם ראשונה, שהיזם שקנה את המגרש בהרבה מאוד כסף, מקבל את כל התשתיות על מנת להקים את המבנה. זה דבר ראשון. ובראש ובראשונה, וזה בחויבות חוקית שלנו, לבוא בסוף לפתח את השטח ברמת תשתיות, בשביל שהיזם אחר עושה חפירה ודיפול, מרים את הבניין ויודע למכור דירות, או להכניס דירות.
אם אני לוקח את זה כנגד קרקע פרטית, בפתח תקווה, באחד הרחובות של פתח תקווה, לא יודע.
אחד העם.
אחד העם, נניח, קרקע פרטית, בן אדם, יזם, רכש את הקרקע, ולמעשה הוא מקבל סוג של, זהו, רכש את הקרקע, יאללה, תתחיל לדאוג.
כן.
יכול להיות שבמהלך קבלת היתרים, יבואו ויגידו איקס חניות, וכל כאלה דברים, אבל... פה במקרה הזה, מכיוון שזה כאן המון יזמים שרוכשים קרקע, לא רוצים ליצור ניגוד אינטרסים, ומצד שני גם אין תשתיות כרגע קיימות, נכון? אין ביוב.
לא, בשלב הראשון אין תשתיות. השלב הראשון בביצוע וחול. השכונה, הכל אדמה חרסיתית, שמנה, שצריך לחפור אותה. אחד הדברים המעניינים, החדשניים, בשכונת העתיד של מדינת ישראל, שזאת צמרת, ואני לא אומר את זה סתם, תכף תבינו, שאנחנו עשינו מערכת פנאומטית, מה זה אומר? תכף אני אסביר למי שלא מבין.
אוקיי.
בכל השכונה. המשמעות של זה שכל פינוי ההשפעה בשכונה, בעצם לשכונה הזאת לא תיכנס מסעית זבל. אין מסעיות זבל. הכל בשעות השפעה. גברת חווה כהן מקומה 7, הלכה במסדרון, יש לה שעות השפעה, זורק את ההשפעה, פעם ביום בלחיצת כפתור, כל השכונה, 12.5 אלף יחידות דיור, בשביל לסבר את האוזן, לא דיברנו על המספרים, משהו בסדר גודל של גבעתיים, מ-0.
12.5 אלף יחידות דיור, אם אנחנו מדברים ממוצע של 5 נפשות, אנחנו מדברים כל 60 אלף איש.
נכון, משהו כמו גבעתיים מ-0, זה 12,800, אם רוצים לדייק. כל המערכת מרושתת בתשתית פנאומטית, יש לנו כבר זכיין, אנחנו חופרים מלמטה, קודם כל את התשתית הפנאומטית, אחרי זה אנחנו מניחים קווי מים, ביוב, ניקוז, חשמל, הכל זורם מתחת לקרקע, ואני בעצם צריך להגיע למגרש עם התשתית העירונית לכל מגרש, שבעצם היזם, מרגע שהוא מקבל את המגרש, הוא יכול לבנות, ומתי שהוא מאכלס להתחבר לאותם תשתיות.
עניינת אותי, תשתית פנאומטרית, זה מזכיר לי איפשהו המסוע של המזוודות בנדבק שלוקח רק את הזבל.
יכול להיות.
בערך.
יכול להיות שזה דוגמה. זה דוגמה יותר טובה שאני אוהב לתת, זה שואב רובוטי, יש שואבים רובוטים בבתים פרטיים, פעם היו עושים חורים, ואז נכון, עשה, כן, וזה כן. צ'ק שואב את הכל בבקה אחת. זה האירוע, זה אירוע שזכו בו אלקטרו תשתיות, מבצעים פרויקט של 80 מיליון שקל, ל-10 שנים
למעשה
תחזוקה.
למעשה יש ביוב אחד ענק, שלוקח את כל הזבל של, של
לא
הבניינים.
לא ביוב, זה צינורות שמחוברות, חדר מגופים שמחובר לכל בניין ובניין, גם למבנה ציבור. שבעצם בלחיצת כפתור יש טרמינל שהוא הופ, שואב את הכל, מגיע לאותו טרמינל, ומשם מגיע רק לשם מסעית זבל, לוקחת את הכל, וזהו.
אוקיי, ואחרי הדבר הזה, איזה עוד אפשרויות יש לנו?
מצד מה?
מבחינת, אחרי שסיימנו את הנושא של הפינוי, יש לנו תשתיות חשמל. הם גם כן בטח יהיו תת-קרקעיות.
הכל תת-קרקע, ניקוז, מים, ביוב, הכל תת-קרקע, ואני בעצם, כמובן, כל הכבישים, המדרכות, השצ"פים, השטחים הציבוריים הפתוחים, הכל אנחנו צריכים להניח, זה התפקיד שלנו, בשביל שאותו יזם שרכש את המגרש, מגיע על המוכן.
אתה מתעורר בבוקר ביום ראשון בבוקר, מה התפקיד שלך בעבודה?
התפקיד שלי זה לפקח, לנהל.
איך נראה סדר יום?
סדר יום, אני מגיע לאתר, מאוד מוקדם. יש לנו קבלן ראשי שמבצע עבודות, שאנחנו עוברים על הלוז בשביל לראות שהלוז אכן מתקיים ופוגש את הקבלנים. אני יודע בכל זמן נתון איזה קבלן מתקדם בהיתרים.
אתה המנצח שיושב ורואה מתי כל אחד נכנס בזמן הנכון שלו.
מתי כל אחד נכנס, מתי היזם נכנס, רגע, הוא הגיש היתר, צריך לעשות לו דרכי גישה, כי אין דרכי גישה. כמה, איפה התקדמנו עם התשתית הפנאומטית, מה תקוע, מה חסר, מה צריך להוציא עוד הזמנה, כל החשבונות, יש פה אירוע כלכלי אדיר, שכל החשבונות מגיעים דרכנו ועוברים דרכנו, אנחנו בודקים את הכל. יש תחתנו חברת פיקוח, שהיא המפקרת הצמודה, יש לנו חברת בקרת איכות, יש לנו קבלן ראשי, יש לנו קבלן משני, יש לנו את המבנה ציבור שלא דיברנו עליהם, אנחנו מקימים בנף אחד, שני בתי ספר יסודיים ותיכון. וואו. זה אירוע דרמטי. יש לנו שטחי מסחר, יש לנו שטחים ציבוריים מבונים שכל יזם, בין אם זה, לא משנה, חברות שזכו אצלנו בפרויקט בשלב א', אקרו, אלקטרה, זה החברות שאתם מכירים, דימרי, הם צריכים להביא לנו שטחים, שטחי ציבור בתוך הבניינים שלהם. אני צריך לדאוג שהם מקבלים את המפרט הנכון, שהם מביאים את השטחי ציבור.
כלומר, אתה נותן להם מראש איזה שטחי ציבור הוא צריך לתת לך.
נכון.
זה לא הוא בא ואומר, אוקיי, שטחי ציבור.
לא. אני בונה את הפרוגרמה, אני עובד מול כל מחלקות העירייה. בסוף כל הליך היתר, אנחנו מלווים אותו בעירייה. זאת אומרת, היזם יודע שיש מנהלת, והוא יכול לפנות אליי בכל דבר ועניין. היזם עובד בהליך היתר רגיל מול העירייה, ואנחנו מלווים אותו. ובמקביל, התפקיד בראש ובראשונה שלי, אני אומר תמיד, זה האלף בית שלי, למה אני קם בבוקר, לוודא שכל יזם שיעלה לקרקע ויבנה את הבניין, יהיה לו תשתיות להתחבר אליו. כי אם בזה נכשלנו, אז השכונה לא תיבנה. אחרי זה יש עוד המון 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 דברים. מעין אם אמרתי לך, הקמת מבני ציבור ופיתוח השצפים והכנסת גורמים מסחריים לשכונה ומיליון מיליון מיליון דברים. הלחם והחמה זה קודם כל לוודא שלכולם יהיו תשתיות להתחבר, ובעצם השכונה תתקיים. כי אם השכונה לא תתקיים, אפשר לדבר עד מחר, אבל בסוף...
כי בסוף אתה עושה בשכונה יפה, שכולם תקועים שם בפקק, או אין בסיפיק בתי ספר, או גני ילדים.
או המים לא זורמים כמו שצריך, או הביוב לא עובד, או...
בדיוק, ואני חושב שהיום אנחנו נמצאים בעידן שלבנות שכונה, אתה... לפני 20 שנה שתכננו את חריש, אולי קצת קודם, כן היה רכבת... היו רכבות.
ודאי.
היה גם כביש 6 שיכלו לעשות תוכניות יותר חכמות, אני חושב. פה כבר יש את כל הדברים. כמה אתם נעזרים בכל מה שקשור לבינה, ל-AI, לבינה המלאכותית היום בסיפור הזה?
תראה, אין לנו משהו מוגדר. זה עוד באסכולות הישנות של ניהול פרויקט, תוכנות של ניהול פרויקט. לא משהו, זה כן
מנסים לחשוב על ה...
כן, בהדמיות וזה. תראה, הטאבה קיימת, תוכנית הבינוי נעשית על ידי אדריכלים, כמו משרד אדריכלים, לא סטנדרטים, משרד אדריכלים טוב, אבל שעובדים בכלים שלהם, אתה יודע, איפה שאפשר להכניס בזה. אני עובד הרבה אישית עם ה-AI, אתה יודע, בודק ועושה ו...
ה-AI היום זה נהיה...
כן, עובד איתו הרבה, אבל לא ברמה שאני יכול להגיד שהשכונה מנוהלת על ידי זה. כן, יש לנו תקציבים לעיר חכמה, מההיבטים של מצלמות, רישות מצלמות. מי נכנס, מי יוצא, כמה רכבים עוברים וכו', זה מתוקצב, זה יהיה. מה שדיברנו על המערכת פינוי השפעה, שזה לגמרי...
אני אחבר אותך למישהו שמתעסק עם זה, וואלה, עולה לי בראש עכשיו. אחרי זה אני לא זוכר קוראים לחברה שעובד, אבל שמתעסק עם עיר חכמות, עם הדברים האלה, יכול אתה מכיר כבר. משהו שמעניין אותי ב... וואו, נקטע לי לחוץ מחשבה בגללו. זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. שמע, זה נשמע על פניו שזה עבודה מעניינת בטירוף.
כן, קודם כל זה עבודה מאוד מעניינת, ברוך השם. בית, כמו שאמרת בתחילת השיחה, בעבר החלוצים הם בשו ביצות. זה מה שהיה, בשו ביצות, בנו חומה ומגדל, הקימו את הארץ, אתה יודע, במקומות בפריפריה. היום אני מרגיש, בטח אחרי שנתיים של מלחמה, זה תמיד אני, יצא לי גם בשנתיים האלה גם להיות בעזה, בלחימה, וגם בעבר, וגם במקומות אחרים. אני מרגיש שאחרי שנתיים של מלחמה שעברנו, מדינת ישראל הולכת ונבנית, אפרופו הפתיח, השיחה קצת, מה שנקרא, מדחדך. בסוף התנועה שלנו היא תנועה קדימה, אנחנו עם חפץ חיים, אנחנו בונים את המדינה, ואני מרגיש שזו שליחות, הציונות של 2025, זה לבנות שכונה או עיר, עיר, בסדר גודל של עיר, בין גדרה לחדרה, ואמר פעם אחד מראשי הממשלה, אין הרבה כבר שזה, אבל אחד מהם אמר, שבמקום שהוא רואה מנופים, הוא יודע שיש פיתוח כלכלי. ואנחנו מקימים הרבה מנופים, הולכים להיות שם הרבה מאוד מנופים. עכשיו אנחנו עובדים בקרקע, אבל הולכים להיות הרבה מאוד מנופים, ובהחלט מרגיש אני והצוות שלי זכות מאוד גדולה להיות חלק מבוני הארץ. חלק, שוב פעם, כל אחד והבורג שלו, כמו שאמרת, יש מתווכים, יש יועצים, מיליון, באמת, ענף מאוד מאוד גדול. יש את הקבלן עצמו, יש את המנהל פרויקט שזה, יש את ההוא שמביא את המלט, כל אחד בחלק שלו. אנחנו בעצם מנצחים על תזמורת מאוד מאוד גדולה של המון יועצים, המון מתכננים, המון חברות, אבל בהחלט מרגישים חלק וזכות וממש להיות בתוך הפאזל הזה של בניית ארץ ישראל, דווקא בזמן הזה. דיברתם מקודם על התקופה וכו'. ודווקא כאשר יענו אותו, אמרו לעם ישראל, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. יוסף הצדיק, ותכף אנחנו נכנסים לספר שמות. זה בדיוק העניין.
אני לא חזק עד כדי כך בספרים.
לא משנה, אבל אולי מי ששומע יודע. זה בדיוק מה נכנסים למצרים וזה, ועם ישראל דווקא ברגעים הקשים הוא מתפתח, הוא מתרחב. ותשמע, קח אותנו לפני שנתיים, איפה היינו, איפה אנחנו היום. אי אפשר להשוות.
נכון.
אנחנו היינו במצב קטסטרופלי, 250 חטופים בתוך עזה, 4-5 גזרות מאיימות עלינו ממש להשמיד אותנו. אנחנו במקום אחר לגמרי, אני לא אכנס פה לניתוח גיאופוליטי או ביטחוני, אבל במקום אחר לגמרי, וממשיכים לבנות, וממשיכים לייצר, וממשיכים לדחוף קדימה, ואני חושב שזה הכוח של העם שלנו.
נכון, נכון. הערה אחת אני חייב להגיד, דיברת על שטחים ציבוריים, אני מנצל את ההזדמנות הזאת. נוסיף לך כוכבית, שיש שם איזשהו בית איחוד הצלה כלשהו בשכונה הזאת, שכונה של 12,000 משפחות, חייב להיות שם בית איחוד הצלה.
אוקיי.
תקצו, בסדר? הם יעזרו לך דרך אגב.
כן.
צאו. אחלה, הפסקונת קלה, ואנחנו חוזרים אליכם.
השמיים רחוקים, גשם קל להיות בה, נגיד.
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, עופר לוין באולפן, נועם סלע, יור מנהלת שכונת צמרת חדשה שנבנית בימים אלה פתח תקווה.
מנהלים את כל הסכם הגג, אבל בסדר, לא ניק איזה ארוך ומתרע.
כן,
לא, לא,
בדיוק.
לא נערבב את המאזינים.
בסוף, אם זה יצליח, זה יהיה לזכות ראש העיר.
ואם אני מפרגן לראש העיר. ראש עיר מדהים. מדהים.
עושה באמת, עבודה טובה.
עושה עבודה מדהימה. בן אדם באמת ברמה של שירות ציבורי, אני לא פגשתי דבר כזה, ואני עסק פרטי, אני לא... זה, אני אומר את זה בפרגון מלא. אני כן עבדתי איתו בעבר ממש כעובד חברה לפיתוח, אבל באופן כללי אני אומר, בן אדם שדוגמה ומופת לאיש ציבור, מבחינת הזמינות שלו לתושבים, והגישה והירידה לפרטים.
מדהים.
מדהים, 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 באמת. מדהים. אין מילים.
אבל אם זה לא הצליח, יבואו אליך, כנראה.
בסדר. אנחנו, אני יכול להגיד שאנחנו עושים הכל, אמרתי.
במטרה שזה
יצליח. במטרה שזה יצליח, שיהיה מקום איכותי מאוד לגור בו. יש לנו את הכלים. יש לנו את הכלים, דיברנו עליהם.
אני רוצה לדבר דווקא על צורת האוכלוסייה שהולכת לגור שם. היום כבר בטאבה כבר מתוכנן סוג הדירות, 3, 4, 5.
זה תמיל מגוון, זה תמיל מגוון. אין לנו רק 5 או רק 5 חדרים, רק 3 חדרים, תמיל מגוון. אנחנו מכוונים לאוכלוסייה צעירה יחסית, משרתת, ליברלית. אנחנו רוצים שהשכונה תהיה ברמה גבוהה. אנחנו מאמינים שסביבת המחירים שם יהיו יחסית לפתח תקווה ברף העליון. יצא לפני שבוע מכרז לעוד 1,500 יחידות דיור שרמי פרסמה, 10 מגרשים. עשינו אתמול כנס, אז כנס, מה שנקרא, הנגשה של אותו שלב ב'. הגיעו באמת כל החברות שאתה מכיר, החברות הכי גדולות במשק, שמתעניינות באזור
מה
הזה.
מה סדר גודל של מטר, שאמור להיות שם מטר?
תשמע, זו שאלה טריקית, כי אנחנו עוד לא שם.
כן, יש גם את המפרט
להגיד,
של כל קבלן וקבלן,
להגיד,
אבל
ברור,
אתה יודע.
אבל אני יכול להגיד שאם בפתח תקווה אנחנו נעים בין 27, 28, 29 אלף שקל למטר, תלוי איפה, תלוי מתי, תלוי איך, אפילו לפעמים למעלה מזה, אני חושב שזה יהיה ברף העליון, מעל ה-30. 31, 32 בצפונה.
כלומר, דירת 3 חדרים שם, אני אלך עכשיו לכיוון הזה, אנחנו נתקל ב3 מיליון שקלים.
4 חדרים, 3 מיליון שקלים, אני, שוב פעם.
אני אומר לך, 3 חדרים תהיה 3 מיליון שקלים, כי עד שהדירה תהיה, ומדדים, ומעם,
ומה יהיה בשוק, ויכול להיות שהשוק בשנתיים האלה באמת פתאום יתאושש, כי כרגע באמת יש עצירה, כמו שאמר ריקו. רואים הצירה ורואים חשש, אבל כן, היזמים הגדולים והחברות הגדולות, אנחנו עוסקים ביזמות גם, הם תמיד רואים לטווח ארוך. הם שחקנים, השחקנים שמצליחים בשוק הנדל"ן, שחקנים שמשחקים הרבה שנים בשוק.
נכון.
וראו כבר הכל. ראו את הפריים ב-2008, את הקריסה, וראו את הקורונה, וראו משבר בנק ישראל, ראו הכל. במלחמה עכשיו שנתיים בו, ואין עובדים, ואין זה... אני לא חושב שהם חוששים בצורה יוצאת דופן מזה. יש כרגע איזושהי הצפה ואיזושהי העתה באמת בשוק. אין מה להגיד, המספרים מראים את זה. אפילו שהנגיד הוריד את הריבית ברבע אחוז, עדיין זה לא מספיק להניע מחדש. גם אנשים אחרי באמת השנתיים כיפאון או דשדוש, זה עוד לא מניע, ופתאום היה איזשהו הצף בשוק, וכן הצליחו להתגבר בשנה האחרונה ולייצר היתרים, לייצר בנייה ולהביא הרבה מוצרים של דירות למדף. והשוק לא מצמצם את הפער הזה, אבל אני חושב שהשחקנים שיגשו למכרז הזה, שחקנים שרואים לטווח ארוך. ובטווח ארוך, מקומות שיש בהם תחנות מטרו ושכונות, שאני מדבר איתך על 965 דונם של שצ'פים, שמתוכם כמעט...
965 דונם, דונם, זה כמעט שליש מהשכונה.
שצ'פים, כמעט 600 דונם מתוקצב לפיתוח אינטנסיבי של השצ'פ, אקסטנסיבי, ואינטנסיבי.
שצ'פ, רגע, אתה לא מדבר איתי גם על כבישים, נכון?
לא, 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 ממש לא, ממש לא.
אתה מדבר איתי על פארקים, אתה מדבר איתי בתי ספם, גני ילדים, הדברים האלה לא מסחרי.
אני מדבר איתך רק על שטחים פתוחים ירוקים, לא על בתי ספר. בתי ספר זה שטחים חומים. 300 דונם שטחים חומים, שאני הולך לבנות שם בתי ספר, גני ילדים, מוסדות כאלה ואחרים שישרתו את אותם תושבים. שצפים, אנחנו, יש שם שני נחלים שגובלים בשכונה, מצפון נחל שילו שזורם לירקון, ממערב נחל מזור שחותך את, את פתח תקווה בחלק המזרחי שלה, והאזורים האלה ייתנו איכות חיים מאוד מאוד גבוהה לתושבים, ויתנו מענה, אתה יודע, אנשים רוצים להסתובב, רוצים להוציא את הכלב, רוצים...
אני אגיד לך, אני יצא לאחרונה להסתובב, אתה בטח מכיר את שכונת גליל ים.
כן, שכונה מהממת אגב.
מדהים, מדהים, מדהים. מדהים. אני בא מכפר סבא, ואני אומר לרעייתי, מרב, בואי נעשה סיבוב בגליל ים. בכיף. אני כבר לא מדבר, יש את האזורים הבנויים, אבל יש גם את הפארק הענק הזה, עם הביוב שבאמצע...
אני במקרה יצא לי לנסוע שם לא מזמן, לא יודע, התקעתי, הגעתי לשם באיזה דרך לא דרך, אבל כנראה רק מהשם. ובתור אחד שמתעסק בפיתוח שכונה, אמרתי, וואו, וואו.
נתנו שם שטחים.
בנו שם יפה, ועכשיו אתה נותן לי רעיון, אני באמת צריך להגיע לראות מי לא אדריכל, אני מדבר אדריכל ברמה... כי ממש,
זה בנוי בצורה של אזור שלם של מגורים.
אז זה צריך לזכור שזה קודם כל הטאבה, קודם כל התכנון, זה בראש ובראשונה. אחרי זה גם איך מבצעים, ומה מבצעים, ובאיזה איכות מבצעים, יש בזה הרבה משמעויות.
יש שם בנכס, בשכונה הזאת יהיה גם פרויקטים, דוגמת דירה בהנחה, סלש מחיר למשתכן.
קודם כל, בשלב הראשון, 2545 יחידות שווקו כבר, 80% מהמחיר למשתכן, זכו כבר אנשים, עכשיו היזמים, אתה יודע, דייטרים וכו' ובבנייה, בשלב שני זה לא, זה שוק חופשי לחלוטין.
כלומר, כל המחיר למשתכן האחרון זה היה שם.
נכון. וואו. גם, לא הכל, בעוד מקומות בארץ.
לא, אני מדבר על פתח תקווה, כל האזור של פתח תקווה, זה היה בשכונה הזאת, כלומר, מי שזכה, וואו.
מי שזכה, אני חושב שהוא... שכר שיחק אותה, ככה אני חושב.
כל מי שלקח מחיר למשתכן, דירה בהנחה, אני חושב ששיחק אותה. כמובן במרכז שיחק אותה כנראה יותר. פה זה ספציפית, אבל זה פרויקט שעד שהוא יחתום על חוזה בכלל, ועד שהוא יתחיל לשלם, ועד שהוא יקבל מפתח, זה שום 5-6 שנים. אבל עדיין, אם יש את האורך רוח וסבלנות, זה נהדר. שמע, זה מראה באמת על הרבה חשיבה על השכונה הזאת. אני מאוד התרשמתי מהשכונה הזאת. אני לא אגור בפתח תקווה, כן, כפר סבאי, ואני... זה ב-DNA שלי. אבל אני חושב שזוגות צעירים שמחפשים דירות, אני חושב שזה יכול להיות באמת פתרון מדהים. אולי גם זוגות קצת יותר מבוגרים שרוצים לעשות את השינוי. אני רואה את ההורים של אשתי שהם כל החיים שלהם גרים במרכז רעננה, וצאו לשכונות החדשות, תעברו מהבית בלי הממה, תאפשרו לו להתפתח לבית הזה, תרעננו, קחו את המרפסת שתמיד חלמתם עליה. זו הזדמנות מצוינת.
נכון.
זה ירענן בסוף גם את השכונות בפנים, את השכונות הישנות.
מסכים.
נועם, שמחתי מאוד לארח אותך כאן.
תודה רבה.
אצלנו בפרלמנט הנדלן. היה כיף ללמוד על שכונה מאלף עטף.
כן.
זה היה נהדר. יאללה, תעשה חייל.
תודה רבה.
רק טוב, בהצלחה.
תודה.
אנחנו כאן, פרלמנט הנדלן, מסיימים עוד שידור. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא אחרי מגשימי החלומות של גידי לוויתן. אחרינו תוכנית הרדיו, משדרים אותה ביחד עם 102 ושל גל רביו, אז יש לכם המשך יום טוב, בריאות ואושר, גשם, סוף שבוע אמור להיות סוער.
בסוף הסוף שבוע.
כן, לא יודע, עשו בזהירות.
בשבוע הבא בהחלט.
עשו בזהירות, אל תעשו שטויות על הכביש. היום, בדרך לפה, בכפר סבא, בחור בן 40 בערך, על אופניים חשמליות עם שני ילדים, על הכביש, לא תגיד לי על המדרכה, שני ילדים, אחד מאחורה, אחד על הרמה כזה, קדימה, השם מישהו, ואף אחד מהם בלי כסדות. איך אתם חושבים? תחשבו. יש אבל גם יתרונות לדברים האלה, אני לא אגיד מהם. אחרי זה, שאני אסגור את המיקרופון, שלא יתבעו אותי כאן. סוף שבוע נעים, בריאות ואושר, ביי. שמש בצחוק ובכי ובמנגינה
תחת חול השמיים מול חופי הימים, שתי רגליים במים וגלים מפקים, עם רומי הקיבוע לרגלי הטבור, הצפים פורחים צבים פורחים וציפורים אצבור. מחפשים שורשים